ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו היום בפרק למדזיים. פרק למדזיים עניינו, לא רק מה קיביתי שנגיע לפרק מר, אבל בסדר, הגענו למדחץ, זה גם משהו. פרק למדזיים עניינו טיב היחסים בין ירמיהו לצדקיהו. וכשאני מדבר על טיב היחסים, אני מדבר, ועסקנו בזה בכמה וכמה מסגרות, גם בפורום הזה וגם בפורומים אחרים, צריך להבין שלעולם קיים מתח בין הנביא לבין המלך. והמתח הזה קיים מסיבה מאוד פשוטה. הנביא תפקידו להביא את דבר השם. המלך תפקידו לתפעל באופן מעשי את המערכת. הוא צריך לדאוג, המדינה צריכה לתפקד. הנביא, הוא יש לו רעיונות גדולים. ריבונו של עולם מתגלה אליו, מדבר איתו, אומר לו מה לעשות, איך לעשות וכו'. והמלך צריך להתמודד עם הדברים הללו. עכשיו, כשהמלך הוא צדיק, ולצורך העניין, אביו של צדקיהו, יאשיהו, שהמלך צדיק, אין ספק, עסקנו בזה לפני שנה וחצי, כשהתחלנו לדבר על ירמיהו. ודרך אגב, אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה, צריך להתייעץ אתכם, לדון אתכם, יש לי יצר אורן, להמשיך בירמיהו, נפתה את שיעור ד' חוזרים מהצבא, ואנחנו, ודרך אגב, הצלחתי, בליל תבואות את המחים בליל תשעה באב, אנחנו נרקד את האצבעות, נדבר על הקשר בין ירמיהו ויחזקאל, וממש אנחנו נהיה בעניינים, בסייעתא דשמיא. אז... מה? בסדר, בסדר גמור, אני מוכן, אני אעשה... יש לי כל מיני משאבים של חבר'ה בנושא לימוד תנ"ך בישיבה, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, אבל אני משתדל, אני אומר לכם עוד פעם, אני מוכן להעביר עוד שיעור, הבעיה היחידה שלי זה זמן. קחו ממני את כל הדברים שאני מטפל בהם, ואני אשמח מאוד. אבל מה אעשה? שאני כל היום מסתובב עם דפים ועם הודעות ועם עניינים שצריך לעשות אותם. אז לעולם לעולם, ועסקנו בזה, כמה וכמה פעמים, וזה נושא, אם מישהו מחפש פעם לעשות איזה חבור, מישהו מנסה פעם לעשות איזה נושא בתנ"ך, להסתכל לאורך כל העניין, מתחילת תקופת המלוכה. כמובן ששמואל ושאול, זה הדוגמה הקלאסית, הנביא והמלך. האהבה אדירה שוררת ביניהם, ובכל אופן, קרא השם את מלכותך מעליך. וכאן, במתח הזה של ירושלים ערב החורבן, כשירמיהו אומר דברים מסוג אחד, וצדקיהו חושב על דברים מסוג אחר, בוודאי שהדבר הזה הוא בעל משמעות. עכשיו, הכותרת, ולכן חזרתי לתרשים שכבר מופיע באחד מדפי המקורות, התרשים הפשוט הזה שנמצא למעלה, ואני מבקש להתעכב עליו שתי דקות. הכותרת היא מאוד מאוד משמעותית ומלמדת אותנו על הרבה מאוד דברים. וימלוך, אני קורא את הפסוק הראשון בפרק למצאים, וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קניהו בן יהויקים, אשר המליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה. הפסוק הזה הוא פסוק טעון מאוד, טעון מאוד מאוד, וצריך להבין אותו. והוא מלמד אותנו מה מתרחש פה בפרק, ואני אסביר. כשאנחנו מדברים על מלכי יהודה האחרונים, ולצורך העניין אני מזכיר שירמיהו מתנבא כ-41 שנה, שרובם המכריע הם לפני החורבן, ומאז אנחנו מוצאים אותו עם דליה מלחיקם במצרים, אחרי החורבן זה עוד שרידים. אבל בגדול אנחנו מדברים על 40 שנה האחרונות שלפני החורבן. בתקופה הזאת שירמיהו מתנבא, יש לנו סדרה של מלכים, והם כתובים כאן לפניכם בסעיף מספר 1. יאשיהו הוא מלך צדיק, יש לו בן שמולך 3 חודשים, יהויחז, לא עשה את הישר בעיני השם. לאחר מכן יהויקים מולך 11 שנים, ואז כביכול מבטרים על צדקיהו, שהוא בן, הוא היה צריך להיות השלישי, ומי שמולך זה בנו של יהויקים, שזה יהויקים, והוא מולך גם שלושה חודשים. לאחר מכן המלכות חוזרת לצדקיהו, זאת אומרת עולה דור אחד למעלה. ושלושת יהויחז, יהויקים, צדקיהו, עסקנו פעם בשמות שהיו להם, הם החליפו את השמות שלהם וכו'. מה שכתוב כאן, ותראו לרגע את הפסוקים, תסתכלו במלכים ב', הבאתי בכוונה את הפסוקים שלא נבזבז פה זמן בדפדוף, בדף המקורות, וימלוך מלך בבל, וימלך מלך בבל, את מתניה דודו תחתיו. אנחנו לא הבאנו את ההקשר של כל הפסוקים, אבל השם המקורי של צדקיהו, השם המקורי של צדקיהו היה מתניה, ומה כתוב כאן? וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, דודו של מי? של יהויכין, מתניה, ולפי התסריט הפשוט שיש לנו פה, אנחנו מבינים איך הוא היה דודו, הוא ממליך עולה תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. זאת אומרת, מלך בבל, הוא מחליט מי יהיה מלך יהודה, והוא גם הודיע לו איך יקראו לו. אז הוא לוקח את המלך שהשם שלו הוא מתניה, מתניה, כל אחד מבין, והוא הופך את השם לצדקיהו, ותכף נראה מה הגמרא אומרת על הדבר הזה. אבל אנחנו בהחלט נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. אנחנו חסרי עצמאות לחלוטין. אנחנו נמצאים עם צדקיהו מולך 11 שנים. כמובן, גלות החרש והמסגר הייתה 11 שנים לפני החורבן. ניכנס רגע לפורים. איך אנחנו קוראים במגילה? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יכוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכד נצר, מלך בבל. ממש, עכשיו אנחנו מבינים על מה מדובר. כי מגילים את החרש והמסגר עם יהויכין, שהוא סך הכל מלך שלושה חודשים, דיברנו עליו, על הקבורה שלו, על העניינים שלו, לא נחזור, אנחנו רוצים לראות את פרק למד זין, ממנה בא צדקיהו, מגלה את החרש והמסגר, ואז אנחנו נשארים ב-11 שנים האחרונות שלפני החורבן. בא מלך בבל ואומר, מתאים לי, אני בכל אופן, אני רוצה למצוא חן בעיני אנשי יהודה. אז מה, אני אגיד להם עכשיו איזה מלך משבט מנשה? הם כבר גלו 10 השבטים לפני 100 שנה, אני לא יודע מי הוא. אני אקח משהו ממשפחת המלוכה? אז רגע, יאשיהו היה מלך. זוכרים כולם את הנסיבות הטרגיות של מותו של יאשיהו? יאשיהו נהרג במרכבה ובקרב שבכלל לא היה קשור אליו. פרעה נכו, אשור, עניינים אחרים לגמרי, הוא רוצה לעזור לזה, הוא רוצה לעזור להוא. וזה כמובן גרם לשברון לב גדול, כי יאשיהו היה מלך צדיק, והוא רוצה לעשות דברים חיוביים וטובים. ואין ספק שירמיהו, זה גם מאוד לא עזר לו. אם הנביא והמלך מסוכרנים, זה פלא פלאים, צו השם, המלך מבצע, עושה פועל, הכל טוב. אבל אם המלך והנביא לא מסוכרנים, זה רע מאוד. וזה מה שיש לירמיהו, ולכן שמים אותו בחצר המטרה, וראינו שתולים אותו הפוך, ומענים אותו ועושים לו. כל הדברים הללו, הם יוצאים מפה ונובעים מפה, וזאת המשמעות של העניין. אז ממילא, כשאנחנו קוראים במלכים, וימלך מלך בבל את מתניה דודו, הכוונה היא לדודו של יהויכין, תחתה, ויסד את שמו צדקיהו. כמובן שאנחנו נגיעים למלכים, אי אפשר להתעלם מדברי הימים, ומה כתוב בדברי הימים באותו מקור? בין 8 שנים יהויכין במולכו, ושלושה חודשים ועשרת ימים הלך בירושלים, ויעס הרע בעיני השם. ולתשובת השנה, הכוונה היא השנה שמה למקום שבו היא הייתה. זאת אומרת, תשובת השנה זה בדרך כלל כשהשנה גמרה את המעגל שלה, סוף השנה או משהו כזה. שלח המלך נבוכדנצר ויביאו בבלה עם כלי חמדת בית השם, וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלים. אז קודם כל, אם אני עכשיו חוזר לירמיהו בפרק למד זין פסוק א', אנחנו מבינים היטב, אני מקווה, ואם לא נשאל שאלות, וימלך, זו מילה מוזרה פה, וימלך מלך צדקיהו בן יאשיהו, תחת קנייהו בן יהויקים, קנייהו זה יהויקים, קנייהו זה יהויקים, בן יהויקים, מתאים לנו, אשר ימליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה. עכשיו השאלה הגדולה היא, למה הוא קרא לו צדקיה? למה הוא בחור בשם הזה? מה מיוחד? קוראים לבן אדם מתניה, שם נחמד מאוד. למה להחליף את זה? למה לעשות את זה, להפוך את זה לצדקיה? זאת דיון שהגמרא בהוריות דנה בו, והמהרש"א והפסיקתא וכו' וכו', זה למעשה נותן לנו כאן איזשהו כיוון לעניין כולו. עכשיו, בואו נחשוב לרגע מה הייתה המשמעות הפוליטית, המשמעות המעשית לעובדה שנבוכדנצר הוא זה שממליך את המלך. זה כמובן יכול לקרות בשני דברים. אלף, זה יכול להכניס אותנו לשלווה פסטורלית. יש לנו שיתוף פעולה מלא עם מלך בבל, הוא ממליך את המלך שלנו, זהו, הוא לא יסתר לנו שום דבר. הוא לא מלחיב את ירושלים, הוא מינה נציג שלו, קוראים לו צדקיהו, קוראים לו מתניה, לא משנה איך קוראים לו. הוא מלך פה בירושלים, למה שהוא יבוא? נחמד לו, אנחנו מעלים לו מיסים, יש יחסים טובים, הכל נעים והכל נחמד. וכמובן שיכולה להיות קואליציה הפוכה. אם יש כאלה שהם באמת, הם לא רוצים, יש להם עמדה כזאת, מה לעשות עם בבל, אז אם יש כאלה שהם שותפים עם ירמיהו, והם חושבים שצריך לצאת בגלות, ופתאום מינו מלך מטעם, אז כמובן שזה ייצור פוזיציה מאוד חזקה ומאוד משמעותית נגד צדקיהו, שהוא הומלך על ידי מלך בבל, שהוסנו נפשם. ומה באמת הסיבה לשינוי השם, צדקיהו וכו' וכו'. יש כאן אוסף מקורות מאוד, מאוד מעניין איך חז"ל למדו פשט בדבר הזה. אז אנחנו כמובן מתחילים בגמרא בהוריות, מקור מספר 2. כתוב בגמרא בהוריות כך, תנו רבנן, הוא שלום, הוא צדקיהו. ולמה נקרא שמו שלום? שהיה משולם במעשה. היכא דאמרי, שלום ששלמה מלכות בדוד בימיו. ומה שמו? מתניה שמו. שנאמר, וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסד את שמו צדקיהו. מסתירה הגמרא, למה הוא קרא לו צדקיהו? אמר לו, יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. מאוד לא סימפטי. מה זה צידוק הדין? צידוק הדין זה בדרך כלל טקס שמתבצע בבית הקברות. זה בדרך כלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא סימפטי. אז מה הוא אמר לו? תראו את רש"י. משולם במעשיו צדיק גמור רב לבעל מעשים טובים. אמר לו, נבוכדנצר, יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. זאת אומרת, הוא יודע שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, אסור לך למרוד בי, ויה יצדיק עליך את הדין, יעשה לך צידוק הדין, יקברו אותך. זאת אומרת, אם אתה תבוא למרוד בי, אם אתה תבוא לעשות מעשה לא חיובי ולא טוב, אז יעשה לך צידוק הדין. זאת אומרת, אתה תסיים את הקריירה, תסיים את כל העניין וכו', ולכן, ותכף נראה למה זה מאוד מוזר, בוא נראה את המערשה, בוא נראה את הפסיקתא, אבל מה בדיוק העניין? זאת אומרת, נבוכדנצר תופס את מתניה הזה, שהופך את שמו לצדקיהו, הוא מחזיק אותו בגרונו, והוא אומר לו, אני אעשה איתך מה שאני מבין ומה שאני רוצה, כי אתה תחתיי, הקדוש ברוך הוא מינה אותי, נתן לי שליחות להרוס את ירושלים, להחריב את בית המקדש, ויש לי דרכים איך לעשות את העניין הזה, וממילא, לא מתאים לקרוא לך מתניה, מתניה זה שם חגיגי, צריך לקרוא לך צידוק הדין, כי אתה תעשה משהו, אתה מת. אין שום אפשרות לעניין הזה.
נשבע לו, אבל
אם הוא
נדרש,
אולי
שהוא
נשבע
לו,
אז הוא לא ימרוד בו. אתה מכיר את הפסיקתא רבתא, אני ממליץ לכל אחד לעסוק בזה בתשעה באב. הפסיקתא רבתא גדולה מאוד, פסקה חב"ד, אנחנו נראה פה קטע, וממש כל ענייני ירמיהו, ענייני החורבן וכו'. יש לנו פסיקתות, זה מדרשים, יש פסיקתא דרב כהנא, ובפסיקתא רבתא, שאלו מדרשים שבנויים לפי השבתות המיוחדות בשנה. שבת חזור, שבת נחמו, שבת זה, זה, זה דברים שהם נקבעו, כנראה שנכתבו בארץ ישראל. אומר המערשה, ולמה נקרא שמו שלום שהיה מושלם במעשה? הוא דכתיב והיה עשרה בעיני השם, מה הוא הרע? שלא נכנע לפני ירמיהו הנביא, ושעבר על שבועת נבוכדנצר. וחוץ מחטא זה לא חטא, כן פירש רש"י, בדיבור המתחיל היה שם. זאת אומרת, מה יטריד? מה יטריד את, את המערשה? הוא אומר, מה זאת אומרת כשהקדוש ברוך הוא יערוב אותו? צדקיהו הוא מלך צדיק ומלך רשע. אז הוא מסביר מה הוא עלה, איזה רע הוא עשה, שלא נכנע לפני ירמיהו הנביא, וחוץ מחץ זה לא חטא. כן, פירש רש"י בדיבור מתחיל זה במקום אחר. כשאתה שומע את השם צדקיהו, אז מישהו מאיתנו, מה נבין, מה השמות של השם צדקיהו? צדיק. בהבנה פשוטה, זה צדיק. אנחנו לא יודעים, הוא עשה דברים טובים או דברים רעים. אומר המערשה, תדע לך, צדקיהו היה 100% בסדר. בשני דברים הוא פספס. אחד שהוא לא שמע לירמיהו, ואחד שהוא מרד בנבוכת נצר. אבל מעבר לזה, בהסתכלות הכללית, מלך צדיק, הוא בסדר גמור, אין לנו שום בעיה איתו. מדובר במלך צדיק, ולכן קוראים לו צדקיהו. אלא מה? בשני דברים הוא היה לו בסדר, בשביל זה ניטול ממנו את כל הגדולה ואת כל הגבורה ואת כל התפארת והנצח והרוב, מה פתאום? ולכן קוראים לו צדקיהו, כי זו המשמעות של השם. ממשיך המערשה ואומר, לפי שהיו דורו של צדקיהו ראויים לגלות מיד, ומפני זכות צדקיהו ניצולו, כמו שכתוב בסוף פרק יש בערכי, בערכי, ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר עולם לתור ובור, מפני תורו של צדקיהו, כיוון שמסתכל מצדקיהו, ישבה דעתו, הוא אמר, מה, יש לי כזה מלך, אני לא אעשה להם כלום, ולזה אמר לו, עד אתה בזכותך ישראל קיימים, יא יצדיק עליך, רוצה לומר, על ידך יצדיק את הדין, לקיים הגזרה של הגלות, שאם גם אתה תחתה לעבור על השורה, כמו שכתוב, וגם במלך נבוכדנצר מרד, אשר ישביעו, מה שיוסי הזכיר קודם, שבכל אופן הוא מרד בעניין הזה, אבל אנחנו רואים איתו שמדובר במלך, אנחנו לא יכולים לזלזל בו. זאת אומרת, עד עכשיו היה נראה לנו שכאילו יש פה איזה מלך שהוא לא בסדר וכו'. אנחנו רואים שגם הגמרא, גם הפרשנים וכו', נותנים לו איזשהו מעמד מיוחד. ומה כתוב כאן בפסיקתא? בשעה שבה נבוכדנצר להגלות אותם גלות ראשונה, גלות יחוניה, חזרו רחמיו של נבוכדנצר עליהם, ענה ואמר, יש לכם מזרעו של יאשיהו, ועמיכם עליכם. ושם היה מתניה בן יאשיהו, זה מזרע יאשיהו, ענה נבוכדנצר ואמר לו, מה שמך? תראו איזה דברים חז"ל מספרים לנו. חשב מתניה בליבו, הרי אני מוציא את שמי צדקיה כדי שיצאו ממנו צדיקים. אומר צדקיה, אומר מתניה לעצמו, מה אני נראה, איך קוראים לי? אני אגיד לו צדקיה שיצאו צדיקים, שיהיה המשך למלכות בית דוד. ולא היה יודע שבימיו הקדוש ברוך הוא מצדיק את הדין על בית המדרש ששרף באש. הקדוש ברוך הוא גלגל שיקראו לו צדקיה, ולמה? כי הוא הולך למות בגלל צידוק הדין. אבל הוא אמר שקוראים לו צדקיהו, כי הוא רצה שממנו ימשיכו לעמוד צדיקים ותימשך השושלת של מלכות בית דוד. כל אחד מסתכל על, על הצדיק בהיבט אחר. הוא מסתכל על הצדיק ממני יעמדו צדיקים. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא יצדיק את הדין. ולא היה יודע שבימיו הקדוש ברוך הוא מצדיק את הדין על בית המקדש ששרף באש. אם לכל נבוכדנצר על ירושלים, אמר לו, ישבע לי שלא תמרוד עליי. אמר לו, צדקיהו, הרי אני נשבע במשמתי. אמרת, אני שום דבר לא אעשה. אמר לו, נבוכדנצר, איני משביעך אלא בתורה שניתנה על הר סיני. מה אתה נשבע לי בנשמה? תשבע בתורה. מה עשה נבוכדנצר? הביא ספר תורה, והניחו אצל ברכיו של צדקיהו, וישמיעו שאינו מורד עליו. פרק לי, אבל מה מספר המדרש? ולא הספיק נבוכדנצר ללך אל ארצו, עד שמרד עליו צדקיהו. הווה, לא חזר צדקיהו, מרד על הקדוש ברוך הוא בשרה ועבדה ואימו, והיו מסרבים בדברי ירמיהו, שכן כתוב, ולא שמעו ועבדה ואמרה אצל דברי השם, אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא וכו' וכו'. אז נראה, אנחנו רואים פה את ההרכבה, את המיוחדות, למה השם הזה התחלף, למה קוראים לו צדקיהו? מה חשב ריבונו של עולם? מה חשב צדקיהו בעצמו? איך כל הדבר הזה, התבצע? אז ממילא, אם אני חוזר, הערכנו בזה, אני חושב שזו נקודה מרכזית, וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו. תחת קניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכד, נבוכד רצח מלך בבל בארץ יהודה, ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא, וישלח המלך צדקיהו את יוחד בן שלמיה וצפניהו בן מעשיה הכהן ירמיהו הנביא לאמור, התפלל נא בעדינו אל השם אלוקינו. איזה פרדוקס צועק מתוך הפסוק הזה. תארו לעצמכם, אני בעל חנות, מחזיק איזשהו מקום, ואתה בא לקנות משהו, ואנחנו לא מסתדרים בינינו. ובסוף אני אומר, טוב, אז תסביר לי בכל אופן כמה זה עולה. אנחנו לא מסתדרים בינינו. צדקיהו וירמיהו זה מינוס ופלוס, זה לא עובד ביחד, זה פיצוץ. זה לא זרם חשמלי, זה פיצוץ. רגע, זה פיצוץ? בסדר, זה עזר אותי. אז זה כבר פעם שנייה, ולמה הדבר הזה, למה הדבר הזה הוא פעם שנייה? כי כבר נתקלנו, במציאות כזאת ששולחים אל הנביא ומבקשים לדעת מה בדיוק, מה בדיוק היה, מה בדיוק קרה, מה בדיוק התרחש, ודילמה, להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, להיות נאמנים לבני אדם. תפתחו לרגע בפרק כ"א פסוק ב', ונראה שזה כבר המשלחת השנייה. מה היה בפרק כ"א פסוק ב'? הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, בשלוח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמור, דרוש נא בעדינו את השם, כי נבוכדנצר מלך בבל ננחם עלינו, אולי יעשה השם אותנו ככל נפלאותיו ויעלה מעלינו. משהו בלתי מובן, לכן אמרנו שמי שמחפש להתמודד עם הסוגיה על מערכות יחסית בין נביא למלך לא יכול להתעלם מירמיהו למצרים. זה פרדוקס, אני רוצה לעשות הפוך ממך, אני אומר שאתה ממית חורבן על כולנו, אבל בכל אופן צדקיהו הוא מבין שאיזה דבר השם מתהלך פה, יש פה משהו, הוא רוצה לדעת מה קורה, הוא רוצה לדעת מה מתרחש, ותראו איך הוא שולח אל ירמיהו הנביא לאמור התפלל בעדינו אל השם אלוקינו. הוא לא שולח אליו כי הוא איזה איש עסקים מוצלח, או הוא אחד שיודע לנתח תהליכים, או אחד שיודע להתבונן בתופעות. הוא שולח אליו כי הוא נביא, והוא רוצה לשמוע מה הדבר השם, מה הקדוש ברוך הוא אומר, לא ברור לו. הוא מתנהג באופן כזה, יש לו שרים, יש לו קואליציה, יש לו אופוזיציה, יש לו כל מיני עניינים, אבל הוא שולח את כדי לדעת מה בדיוק קורה. זאת אומרת, אני מצמצם את הפרדוקס. הוא לא שומע את דברי הנביא, אבל מעניין אותו מה הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא. ממש סתירה מיני עובד, והמקרא מאוד, מאוד מדגיש אותו. וכמובן שצפניה במעשייה הוא היחיד שנמצא בשתי המשלחות, וכל הדבר הזה מתרחש.
אולי היה לו תקווה לצדקיהו, אם לא הוא עשה אבל היה לו תקווה אם קדוש ברוך עדיין חי וקיים, אז הוא רצה לשמוע מירמיהו משהו דבר.
בהחלט הוא רוצה לדעת מה קורה, ולדעתי הוא גם בעומק העניין הוא יודע שהוא ירד מן הדרך. בעומק העניין הוא יודע שירמיהו הוא נביא רציני, ומה שאומר זה דבר השם. אלא מה? לא תמיד יש כוח לעשות את זה. זאת אומרת, גם אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים שצריך לבוא רבע שעה לפני התפילה לתפילה. למה? להתחיל להתפתח אליהו, להתעטף בטלית, להתעטר בתפילים וכו' וכו'. אנחנו לא רוצים את זה. אבל מה קורה כשהולכים לשעון 2:30 בלילה, ושעון מצלצל בשביל, לא, בסדר, אנחנו נבוא וכו' וכו'. למה זה נראה? אבל באמת רוצים, וגם הוא באמת רוצה. הוא באמת רוצה לשמוע את דבר השם. ומה שקורה לו כאן, וירמיהו בא ויוצא בתוך העם, ולא נתנו אותו בית הכלוא. זאת אומרת, נותנים לו לצאת, לבוא, ללכת, וחל פרעה יצא מצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שומם, ויעלו מעל ירושלים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין חיצוני, פעמיים, במשך המצור שבבל עושים על ירושלים, נדמה לבני ישראל שהכסדים נסוגים. וזה הפעמיים הללו מתרחשות, כשמצרים מוציאה כוחות, במסגרת המאבקים במצרים לאשור ובבל וכו' וכו', ובבל רוצים להפיח את עצמם, לכן הם משחררים טיפה את המצור על ירושלים. מישהו איתנו יהיה מפי שריון, והוא מעמיד את ה-11 טנקים שיש לו לפלוגה בכיוון מסוים, ולפתע מי שתוקף אותו מאחור, אז הוא ישאיר חצי מהכוח בכיוון הזה, כי הוא מבין שיש שם חזית, ובצד השני הוא מסתובב כדי להגן על עצמו. אז באיזשהו מקום, הבבלים מבינים שהמצרים תוקפים אותם, והם פוחדים להיות מופתעים, ולכן הם מסירים קצת את המצור, ויש איזו תחושה לירושלים, הנה יצאנו מזה, סתם אם יהיה אומר שיהיה חורבן, הנה הכסדים צרו על כל המקום, הנה הם הולכים, וזה מה שהיה פה. ולכן כתוב, אחרי פרעה יצא מצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים, ותראו במקום מספר 3 בדף שלפנינו, מה אומר הרד"ק? לעזור את צדקיהו, כי צדקיהו מרד במלך בבל, אשר השפיעו באלוקים כשהמליכו מרד בו, ושלח למלך מצרים לעוזרו, כששלח שם מלך בבל חילו, מפני שמרד בו יצא חיל פרעה ממצרים. זאת אומרת, יש פה איזה קואליציה, אופוזיציה, ברית נאטו, ברית המדינות הללו, יש פה יחסי כוחות גדולים שפועלים בעולם, והשאלה איך מתמודדים ומה עושים. ויהי דבר השם אל ירמיהו הנביא לאמור. אלה זזים, אלה באים, אלה הולכים, כל מיני דברים מתרחשים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תדע לך, שום דבר לא יועיל. תראו את הדבר המפחיד שמופיע פה. תראו מה כתוב כאן. תראו מה זה אמונה בצדקת הדרך. כה אמר השם אלוקי ישראל, אני בפסוק ז', כה תאמרו אל מלך יהודה, כה תאמרו אל מלך יהודה, שולח אתכם אליי לדורשני. הנכם פרעה יוצא לכם לעזרה, שב לארצו במצרים, ואז מה יקרה? ושבו הכסדים, ונלחמו על העיר הזאת, ולחדוה ושרפוה באש. כה אמר השם, אל תשאירו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים כי לא ילכו. כמה הדבר הזה מדבר אלינו? אדם צריך לעבור איזשהו תהליך, אדם צריך לעבור של טיפול רפואי. אדם, בוא נתחיל לדברים הפשוטים, לא צריך להגיע לקטסטרופות. איך לימד אותנו הרמדארי? אם אפשר לזרוק את תפוחי האדמה, לא צריך לזרוק פצצות. זאת אומרת, אפשר להתחיל בדברים הקלים. אדם יש לו כאב בשם. מניסיון שלי, 60 כמוני, כאב בשם לא עובר. אין דבר כזה. עד שלא תשב תחת המקדחה, אצל הרופא שיניים, תיתן לו לגייס את הכרטיס אשראי וכו' וכו'. בגיל שלנו זה כבר דברים יותר מפחדים. מה?
עושים ביטוח.
עושים ביטוח? השאלה איזה רופאים נותנים לך ביטוח. אני לא מתפלפל פה בעניין הזה. עכשיו, 3 ימים השיניים לא קוראים לך. הוא אומר, וואלה, איזה כיף וכל הבא. לא, נעזוב את זה. זו הדחקה. כי באמת זה יחזור. סביר להניח. אלא אם כן, סתם נקרא לך משהו בשם חוצי. ירמיהו אומר להם, חבר'ה, זה שכסדים עכשיו זזים, זה לא יפתור את הבעיה. זה כמו לתת אקמול לחולה לב. לא זה מה שיפתור את הבעיה, צריך לטפל בבעיה. ומה הוא אומר להם? אל תאמרו, כל מה השם אלוקי ישראל, כל תאמרו אל מלך יהודה, שלח אתכם להם דורשני. הנה איך הדבר יוצא לכם עזרה של לארצי מצרים. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולחדוה ושרפוה באש. אני אומר, מבין הרעיון, אנחנו אומרים, עומדים פה היום בגימל ומנחם על מולנו, מקום שבו כל הדבר הזה יתרחש. יש מישהו בעולם שזוכה ללימוד כזה? לא יודע במה זכינו. תחשבו, כל זה מתרחש פה. עברו קרוב ל-2,000 שנה, חורבן בית ראשון, כל נוסיף בבית שני. אנחנו נמצאים, לומדים דברים שנאמרו פה, במקום הזה, ירמיהו אומר את הנבואות שלו. היינו בשבוע שעבר בעיר דוד, זה גבולות הגזרה שלנו. ופה אנחנו רואים את המקום, ולחשוב היום על הסיטואציה. הבבלים צרים על כל העניין הזה, ובפנים עוד כמה אנשים כאלה מסכנים ומנסים, כשלומדים את האגדתות בגיטין, בעזרת השם במוצאי שבת, נלמד אגדה אחת בענייני החורבן, אז לומדים את האגדתות האלה וכו', פה כל הדברים האלה מתרחשים, והוא אומר, חבר'ה, אתם רואים עכשיו את הכסדים הולכים? אל תשלחו הודעה ב-SMS'ים, המצב טוב, הכסדים הלכו, הם יחזרו. זה רק עניין ויותר מזה שמייחזר. תראו את פסוק ט', כה אמר השם, אל תשאירו נפשותיכם לרוב, הלוך ילכו מעלינו הכסדים כי לא ילכו. ויותר מזה, כי הכיתם ייתן כל חלק הסדים הנלחמים איתכם, ונשארו גם אנשים מדוקרים איש באוהלו, יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. צורים! צורים, מה יגידו? תפנו אותנו מסדר מערכה. לא הכסדים, הם ימשיכו להילחם בכם. הם יהיו פצועים, הם יהיו פצועים אנוש, הם יהיו מדוקרים, הם יהיו שרופים, הם יהיו הכל. הם ילחמו בכם, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מחריב את ירושלים. אל תיתנו לעצמכם פתרונות קלים. אל תגידו נעשה כך, נעשה כך, זה לא יומי. עכשיו תחשבו, אני אומר עוד פעם, מה הסיטואציה? הסיטואציה שיש מלך, שקוראו לו צדקיהו, הוא הומלך על ידי נבוכדנצר. שני אחים שלו ואחיין שלו היו מלכים כבר לפניו, עשו את הרע בעיני השם. גם הוא לא עושה דברים טובים. אבא שלו היה מלך צדיק, פלפלאים. ואז שומעים, שולחים שליחים לירמיהו, בוא תגלה, תגיד את מה שאתה רוצה לבוא ולהגיד וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה לירמיהו ואומר לו את הדברים החדושים הקשים הללו. והיה בעלות חיל הכסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, משפט זמן שבא לתאר לנו מה קורה. מספרים לנו פתאום פה סיפור. ויצא ירמיהו מירושלים, זאת אומרת, הוא לא נותן להם שום הנחות שהוא מגיע. ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, לחליק משם בתוך העם. לא ברור, התלבטות רבה מאוד מה המשמעות של העניין הזה. וכמובן, אני חוזר שוב מימי בית שני. רבי יוחנן בן זכאי, יש לו במשפחה יחסנים לא גדולים, כמה מבריוני ירושלים, והוא מבקש לצאת מהעיר, והוא יודע שבשער הכניסה עושים ביקורות, והם מציעים שם לדקור אותו, לראות אם הוא באמת מת. אז הוא אומר, יגידו רבם דקרו, אז הוא אומר, טוב, אז לפחות ידחפו אותו. הוא אומר, יגיד רבם דחפו, והבריונים הללו, במסגרת המאבק הפנימי שהיה מוצאים אותו, ירמיהו, קרוב לחורבן, אולי אתה מבקש לצאת מירושלים. הוא מרגיש שאין לו יכולת להשפיע. מה כתוב פה? אני קורא שוב. כתוב כאן, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, לחליק משם בתוך העם. המילה הבעייתית פה היא לחליק. מה המשמעות של המילה הזאת? שלוש אפשרויות מצאתי בפרשנים שמפרשים את המילה הזאת, וממילא, מה בדיוק יקרה כאן? תראו במקור, מספר 5. תחילת הרב, מה שזה אמר בין על הדבקות של הכסדים במלחמה. אומר רש"י, לחליק משם בתוך העם, לפגיה אכסנתי דילה בגולמה. ממש מתאים לנבואה שלמדנו על שנה לפני הקורבן, עוד התקנו שדות וכרמים בארץ הזאת. מה כתוב פה? כתוב פה ששלחו מייל מענתות לירמיהו בירושלים, בוא תחזור לענתות, נפלה איזה שדה בירושה, צריך לחלק אותה. צריך לחלק אותה, יש איזה עסקי נדל"ן. אז פה עוסקים בחורבן, ובמרחק של 20 קילומטר, לא יודע בדיוק כמה זה ענתות, אומרים לירמיהו, בוא תצא, אנחנו צריכים לחלק משהו, אני קורא שוב. לפנגה, לחלק, אכסנת דילה בגולמה, ובעוד הכסדים צרים עליה, לא היה יוצא ממנה, שמתפלל על העיר שלא תילקט. אבל עכשיו, מכיוון שהכסדים הלכו לטפל במי? במצרים שעושים להם איזושהי בעיה. אמר ירמיהו, זו הזדמנות ללכת לחלק את העניין הזה. הרד"ק לא קיבל את הדברים הללו. ואומר הרד"ק בפסוק י"ב, לחליק משם בתוך העם, כמו להחליק חסר אי הפעולה, והוטלה התנועה תחת הלמד, וכן לשמין. הכוונה היא להשמין. כידוע שהרד"ק כתב את ספר השורשים, היה בלשן מאוד יסודי, מאוד חשוב, מאוד משמעותי, כתב ספר שנקרא ספר השורשים, שבו הוא מסביר את כל המילים. יש לו גם ספר שנקרא מכלול, כללים בדקדוק, והוא עסק בזה הרבה מאוד. ופירוש להחליט, אני מאוד מזדהה עם הפירוש הזה של הרד"ק, כל אחד צריך לחשוב מה הוא מזדהה. להחליט עצמו משם, שהיה בתוך העם, והיה ירא שם יתנו לבית הכלא, לפי שאמרתי, אם יקיטם את כל חיל כסדים וגומל, ועניין להחליט, לשון השמטה, שהוא קרוב בעניין חלק דלקות, כלומר היה רוצה להיות נשמט משם. ולא אמרתי, הוא מביא גם את הפירוש השני. ויונתן תגיע לפנגה, אכסנתא דאיתא תמא בגואמה, ובדרש ליטול חלק עם הכהנים שהיו באנטון. זאת אומרת, רש"י וההסבר השני ברד"ק הולכים על איזה משהו, יש איזו הזדמנות, איזה משהו, עושים פועלים וכולי, מי אומר, אני רוצה להיות חלק מזה, הכסדים הורידו את המצב, אני לא חייב להתפלל עכשיו, אני רוצה ללכת לשם. אבל אומר הרד"ק בפירוש הראשון שלו, ירמיהו מצוי בפחד, קולעים אותו, לא נותנים לומר את הדברים שלו. האם חסרה העובדה שמי שיבוא ויתנקש בחייו? זה בהחלט יכול להיות. אומר ירמיהו, מכיוון שהמצב עכשיו פחות מתוח, הכסבים פינו בקצת את המצור שלהם, אני אצא מגבולות הגזרה, אבל כל אחד מאיתנו יודע שיש את משטרת הגבולות. אי אפשר לצאת. מה זאת אומרת, אדם יכול לבוא, מישהו מאיתנו יכול לצאת ממדינת ישראל? גם אם ניסע על היחדה בהרצליה שאין לנו, אז כשנגיע לגבול המים הטריטוריאליים, איזו ספינה של קריאה, תעצור אותנו. מי אתם יש לנו רישיון לצאת, להיכנס, לבוא ולעשות? זה לא עובד בצורה כזאת. היה פה פעם, אנקדוטה, יש לנו זמן בשבילה. היה פה פעם שר התחבורה. הרב יצחק לוי, מכפר מימון, בוגר ישיבתנו, הוא באחד הגלגולים הפוליטיים שלו היה שר התחבורה. שר התחבורה אחראי בין השאר על כניסה ויציאה של אוניות בנמלי ישראל. בבוקר הראשון שלו במשרד, הוא מגיע למשרד התחבורה פה במשרד ירושלים, מתיישב על הכיסא, והוא ביקש להיות עם עצמו כמה דקות, ואומר לעצמו, טוב, הייתי כל השנים פה שיבת נעקים בכפר מימון. אני מבין בחינוך, אני מבין בבני עקיבא, אני מבין בשירות לאומי, אני מבין בשידוכים, אני מבין בזה. מה אני מבין במשרד התחבורה? מה עושים? תוך כדי זה שהוא יושב, דופקים בדלת, מי נמצאת המזכירה. כבוד השר, האם אתה רוצה שאנחנו נמשיך בנועל הרגיל שאני פותחת את כל המכתבים, או שכבוד השר רוצה לפתוח את המכתבים בעצמו? לא, לא, אני אשאיר לי פה את כל המכתבים, אני פותח אותם בעצמי. טוב, פותח את המכתב הראשון, הוא אמר לפחות נתנו לי את ההספה, נתחיל לראות מה קורה. פותח את המכתב הראשון, לכבוד שר התחבורה מירושלים. מירושלים? הרגע לא יודעים. אני צוחק, אני מתקלקל בסיפור, אבל כמו שאני נזכר בשערי ההלכה, ישבנו, איך הוא מספר את הסיפור הזה? הרגע לא בירכה שנעלמה אונייה מן המל חיל. ביום זה וזה וכו' וכו'. הוא אומר מעצמו, אני חי 50 שנה בארץ ישראל, ועולם לא שמעתי בחדשות של נעלמה אונייה. מה היה עכשיו? מה זה נעלמה אונייה? יגידו שהשר השם, יתחילו לפתוח פה ועדת חקירה, נעלמה אונייה? שמעת פעם בחדשות של נעלמה אונייה? אני לא שמעתי. בקיצר, הוא קם בחדר, הוא מתחיל לדחם, היה נעלמה אונייה. מה עכשיו תעשי עם המיוטלות? מה נסביר להם? מה שהיה פה בספר? הוא מתיישב על הכיסא, הוא מסתובב, כשכל המכתבים עומדים, הוא מחזיק את המכתב הראשון, נעלמה אונייה. טוב, עוברת שעה, המזכירה דופקת, כבוד השר, ציפיתי שאחרי 10 דקות תקרא לי לקחת את הדואר ולטפל בו. מה, פתחת רק מכתב אחד? אז הוא אומר, תראי, אני לא יודע, את יכולה לשאול רגע, אני רוצה להתייעץ איתך. אני קיבלתי פה מכתב, נעלמה אונייה. המזכירה קורצת בצחוק, מסתבר. שבלשון הימאים חייבים לדווח על כל אונייה שנכנסת ויוצאת. אונייה שיצאה לנמל זה נקרא נעלמה אונייה. זה הסרט, גם המשתמשים, זה הדיבור שיש בין הסרט. בקיצור, אני אומר, התגלגלתי מצחוק. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, איפה אני נמצא, מה בדיוק ראיתי? אמרתי, מזכירה, קחי את כל הדואר, תתקדימו בזה. אז בקיצור, מה עושה אונייה? ירמיהו אומר לעצמו, אני נמצא פה באיזשהו מקום, מי יודע מה הייתי? אני רוצה להחליט החוצה. אבל איך אני יכול להחליט החוצה? יש משטרת הגבולות, וזה מה שקורה. והיהיו בשער בנימין. ירמיהו נמצא במקום הזה, אנחנו רוצים. ושם בעל פקידות ושמו עירייה, בן שלמיה, בן חנניה. חנניה, צאצא של חנניה בן עזור. תראו לרגע. תראו לרגע את הגמרא בסוטה מקום מספר 6 ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום שנאמר אוי האומרים לרע טוב אל הטוב רע מה כתיב אחריו לכן כי האכול קש לשון אש וחשש לימי לפה ואמר רבי אלעזר כל המחליף לחברו סוף נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל מיד בנם, נופל מיד בן בנו, שנאמר, ויאמר ירמיהו לחנניה, אמן, כן יעשה השם. הרי מכאן לפני כמה פרקים בנבואת השקר של חנניה בן עזור, מה היה צריך לומר לו ירמיהו? אתה שקרן. אבל מה אומר לו ירמיהו? אמן. מה אמר חנניה בן עזור? בעוד שנתיים חוזרים. סתם, זה כאילו קצר לבדוק, חוזרים בעוד שנתיים. אומר ירמיהו, אמן, למה אמרת לו אמן? רצית להחליף לו. רצית להחליף לו, חביבי, הנכד שלו, הוא השינגים בדיוק כשאתה רוצה לברוח. כן יעשה השם, נכתיב היו בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו ירמיה בן שמעיה בן חנניה, ויפוס את ירמיהו הנביא, לאמור אל הכסדים אתה נופל. ויאמר לו ירמיהו, שקר, אינני נופל אל הכסדים. וכתיב ויפוס את ירמיהו ויביאו אל הכסדים. אז ירמיהו החליף לסבא שלו, לחנניה בן עזור, אז הנכד הולך ותופס אותו שם. ויאמר ירמיהו, אני בפסוק י"ד, שקר, אינני נופל אל הכסדים, ולא שמע אליו, ויפוס יריה בירמיהו ויביאו אל השרים. ויצפו השרים על ירמיהו, והיכו אותו. אי אפשר להבין, קשור להבין, אי אפשר לתפוס. נביא השם חוטף מכות, ויכו אותו, לא ברור איזה סוג של מכות. ונתנו אותו בית היסור, בית יונתן הסופר, כי אותו נשים לבית הכלב. יונתן הסופר קשור. במשפחת הסופרים שלמדנו עליהם לפני שבועיים במגילה שהוא כתב, אחרי שיונתן בן סופר נפטר, אז לקחו את הבית שלו והסרו אותו לבית כלב. למה? כי יכול להיות שהכסדים, המצור היה כזה שכבר בית הסוהר הרגיל לא יכל לשמש כבית סוהר. אז הפכו את המקום הזה לבית סוהר. כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החנויות, וישב שם ירמיהו ימים רבים. כנראה שהחנויות זה מדורים שונים שונים בבית הכלב, שמים כל אחד בתא, והוא נמצא שם. עכשיו תראו את, את היחס של צדקיהו, צדקיהו לא יודע מה לעשות. וישלח המלך צדקיהו, ויתרחל, וישלום המלך בביתו בסתר, ויאמר, היש דבר מאת השם? ויאמר ירמיהו, יש. ויאמר ביד מלך בבל תינתן. שימו לב, לא כתוב פה ויאמר ירמיהו הנביא. המילה נביא, המילה נביא חסרה פה. כן, ו... זאת אומרת, יש פה את החולשה של צדקיהו, והוא מבקש, הוא מאמין בירמיהו, אבל הוא פוחד להביא את זה לידי ביטוי. אז הוא לא אומר ירמיהו הנביא, אלא הוא אומר ירמיהו, כאילו אתה חבר שלי, אני מתייעץ איתך. ספק מתייעץ, ספק מדבר, ספק עושה, ספק פה. מה בדיוק מתרחש מסביב לעניין הזה? והוא שואל אותו בסדר, הכל בפחדים. ויום ירמיהו למלך צדקיהו מחטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי נתתם אותי אל בית הכלא, מה אתם רוצים מהחיים שלי? זאת המציאות. והיה נביא אחר אשר ניבאו לכם אמור ליבוא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת. ואתה, שמע נא אדוני המלך, תיפול נא תחינתי לפניך ואל תשיבני בית יונתן הספר ולא אמות שם. בקשה אחרונה, עשיתי לך טובה, אמרתי לך שהדברים הם אמיתיים, שפר לי את התנאים, אל תחזיר אותי לשם, אין מה לאכול שם. ויצווה המלך צדקיהו, המלך פוחד מהשרים שלו, לא יכול להוציא את ירמיהו מבית הכלא. מה הוא עושה לו? שיפור התנאים. ויצווה המלך צדקיהו ויפקיד את ירמיהו בחצר המטרה, ונתון לו כיכר לחם ליום מחוץ האופים, עד תום כל הלחם מן העיר, ויש את ירמיהו בחצר המטרה. מה הוא מצליח לעשות? עד עכשיו נתנו לי ירמיהו להתייקרים. זה מה שאתם יכולים לאכול. עכשיו תפקיעו לו פעם לכם. זה כל מה שצדקיהו מצליח לעשות. אבל מה שאנחנו רואים מהפרק הזה, זה פרק שמלמד אותנו איזה עדינות. הוא קורא לו בסדר בביתו, בהיחווה. הוא מלך. הוא לא מניס לקרוא לו. הוא פוחד. איזה פחדים, איזה עניינים. וירמיהו מסירות נפש. ירמיהו מסירות נפש. תראו מה הוא נהנה ששהוא אמר לך, נהיה בן עזור, אמן. אז הוא נהנה שעצרו אותו בדיוק כשהוא רצה ללכת. הוא רצה לצאת, מי הקים אותו, מי ידע, בדיוק נפל על האדם הזה וכו' וכו', וזה מה שמתרחש פה. אז כפי שאמרתי, פרק מאוד מאוד יסודי בהבנת הקשר, היחס בין מלך לנביא, וכאן בין צדקיהו לירמיהו בתקופה לא קלה, כי כשהכל קל והכל מסתדר, אז כולם חברים של כולם, אבל כשמתחיל בלגן, אז כל אחד מחפש איך הוא שואל על עצמו ומה הוא עושה, ובהחלט סיטואציה לא קרה ולא פשוטה. תודה, ולהתראות. ישיבת הכותל.
עם הפנים לעם ישראל.